נפטר באיגרת אל הרומים, בלימוד שלנו, אנחנו בפרק ו', פרק שישי, היום בעזרת האל נסיים את הפרק הזה, רומים, פרק שש, פרק ו', וכדי לראות את ההקשר, נקרא עם פסוק 15 עד סוף הפרק, רומים פרק ו', עמוד 287, מ-15 עד 23. שואל פולוס, ואתה מה? הנחתה יען איננו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד? חלילה, הלא ידעתם כי לאשר תיתנו את נפשכם להיות עבדיו, לסור למשמעתו, אין עבדים אתם לאשר תשמעו לו, אם לחטא אלי מוות, אם למשמעת אלי צדקה. אבל תודות לאלוהים, כי הייתם עבדי החטא, ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו, שוחררתם מידי החטא, לכן השתעבדתם לצדקה. כדרך בני אדם אני מדבר מפני רפיון בשרכם, כי כאשר לפנים הכינותם את אבריכם לעבודת הטומאה והרשע להרשיע, כן אתה, הכינו את אבריכם לעבודת הצדקה להתקדש. כי ואת היותכם עבדי החטא, חופשים הייתם מן הצדקה. ומה איפה הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר אתה תבושו מהם, כי אחריתם המוות? אכן, אתה ביותכם משוחררים מידי החטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פריכם לקדושה ואחריתו חיי עולם. כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו. כפי שאתה רואה, לומדים כאן אמת מאוד מאוד חשובה. ועברנו על חלק מהפסוקים האלה פעם שעברה. היום בעזרת האל אני אמשיך בעצם מפסוק 19 עד 23. ואני אעשה חזרה קצרה לראות את ההקשר של הדברים. דבר אלוהים מגלה לנו אמת, אולי במבט ראשון או בקריאה ראשונה היא נשמעת קצת לא נעימה. כל בן אדם הוא עבד, רוצה או לא רוצה, לא שואלים אותו. השאלה היא, למי הוא עבד? זאת השאלה. ויש שתי אפשרויות, איך שפולוס מסביר. או שבן אדם הוא עבד של החטא, החטא שולט עליו, מפעיל את החיים שלו, ואחר כך נראה את התוצאות. האפשרות השנייה, שהאדון שלו זה ישוע המשיח. והוא נכנע לפני האדון, הוא עבד של האדון ישוע, ואנחנו גם בהמשך נראה את התוצאות הנפלאות של העבדות הזאת לישוע המשיח. ובאמת, צריך להבין את הדבר הזה. כדי שאדם יוכל להיות עבד של ישוע, רק ישוע יכול לשחרר אותו מעבדות לחטא. לבד הוא לא יכול. שום בן אדם לא יכול. וישוע יכול לעשות את זה. עכשיו תשימו לב, אני רוצה להדגיש כאן לפסוק 18, הוא אומר כאן, שוחררתם מידי החטא, לכן השתעבדתם לצדקה. שוחררתם מידי החטא. אתם משוחררים מהחטא. תסתכלו כשהפסוק 22 באותו פרק, אכן אתה ביותכם משוחררים מידי החטא. הוא חוזר על זה. אתם משוחררים מהחטא. ואני שואל שאלה פשוטה. האם מאמין, מאמינה בישוע, מפסיקים לחטוא? הם משוחררים מהחטא. ברור לנו שהם ממשיכים לחטוא, אז איך להסביר את זה? על מה הוא מתכוון כאן בפסוקים האלה? כדי להבין על מה הוא מתכוון, תסתכלו בבקשה בפסוק 6, באותו פרק. במיוחד סוף הפסוק, הוא אומר ככה, באשר יודעים אנחנו, כי נצלב איתו האדם הישן אשר בנו, למען תבוטל גביית החטא, שימו לב, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. אנחנו לא משתחררים מהחטא. כאילו גמרנו, אין לנו חטא. אנחנו משתחררים מהעבדות לחטא. תשימו לב, זו הבחנה מאוד חשובה. ומה זה עבדות לחטא? תסתכלו גם באותו פרק פסוק 14, שימו לב טוב מה שכותב כאן. כי החטא לא יוכל למשול עוד בכם, יען אינכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. להיות חופשי מיד החטא, זה אומר שהחטא כבר לא שולט על החיים שלנו. וכאן אני רוצה לעשות הבחנה מאוד מאוד חשובה, שחשוב להבין אותה. אני פעם נתקלתי במאמינים שבאו מהולנד, הם לוקחים כמה פסוקים שכתובים כאן, וראשונה ליוחנן, אומרים, אנחנו גמרנו, כבר לא יכולים לחטוא. נולדנו מלמעלה, אנחנו חופשים מהחטא, זהו, אנחנו הפסקנו לחטוא. זה לא נכון. זה לא נכון. הוא אומר כאן, תשימו להם לחוזר לפסוק הזה שקראנו מקודם כאן, פסוק 18, הוא אומר, שוחררתם מידי החטא, לכן השתעבדתם לצדקה. מאמין, מאמינה אמיתיים בישוע, הוא כבר לא עבד של החטא, ממש לא, הוא משועבד לצדקה. חיים נכונים, רצויים, לפני אלוהים, שמביאים לו כבוד אמיתי. וכאן אני מגיע, אני חושב, ההבחנה הכי חשובה עבורנו. תראו, ושלא נתבלבל, מאמין, ואני מדבר מאמינה אמיתיים בישוע, הם חיים בצדקה, הם לא חיים בחטא. הם חיים בצדקה כל הזמן, אלא מה? קורה שמדי פעם נכשלים בחטא זה או אחר. הם לא חיים בחטא. הם חיים בצדקה, אבל לצערנו הרב, מדי פעם נכשלים בחטא, אני מסכים. ומה שאני גם מסכים, שככל שמאמין מאמינה גדל ומתחזק באופן רוחני, הוא גם פחות ופחות נכשל בחטא. תודה לאל. הוא בטח שכבר לא עבד של חטא. לכן כאן מדובר על הבדל עקרוני בין אדם שהוא באמת מאמין לבין אדם שהוא לא מאמין והוא עבד של החטא. הוא חי בחטא כל הזמן. והחיים שלו לא רצויים בין אלוהים. בשום פנים ואופן לא. שפולוס אומר כאן, השתבעתם לצדקה, זה ביטוי מאוד יפה. האדון החדש שלנו זה לא החטא, זה הצדקה, רצון אלוהים. וקורה כאן באמת, להבנתי, משהו פלאי. מי שבאמת נולד מלמעלה, להבנתי, אחד השינויים המיידיים, הבולטים, הוא מתחיל לחיות בצדקה. מה שלא היה לפני כן. שלא תהיה לי הבנות, אדם שלא נולד מלמעלה, הוא לא חי בצדקה. הוא בכלל לא מבין ולא רואה כמה עוול, עוול זה ההפך של צדקה, כמה עוול יש בחיים שלו, הוא בכלל לא רואה את זה הרבה פעמים, וזה מה שקורה לצערנו. כשאדם פתאום העיניים שלו נפתחות, הוא משנה משהו בחיים, הוא מתחיל דרך חדשה, הוא עבד של הצדקה. והאמת שככל שגדלים יותר, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו לא יכולים שלא לפעול בצדקה. אנחנו לא יכולים. משועבדים לצדקה. זה דרך החיים שלנו. לא ייתכן שמישהו מאיתנו יראה בן אדם, יודע, שנפצע או נפגע, והוא יתעלם מזה. לא יכול להיות. תמיד תלך ותעזור לו. ולא פעם נראה איזה אדם זקן או אישה מבוגרת, הולכת עם סלים כבדים. הרי ברור שאני איך לעזור לה. אני בקושי סוחבת את זה. זה כאילו חלק מאיתנו. אנחנו לא יכולים משהו אחר. זה נכון לגבי כל התחומים. זה טבע חדש שאנחנו רוכשים, טבע אלוהי, לחיות בצדקה. ואני מזכיר לכם, למדנו, אלוהים הוא צדיק, אחת התכונות שלו, וכל מי שעושה צדקה נולד מאלוהים. זאת אחת ההוכחות לכך שאדם נולד מלמעלה, הוא חי בצדקה. תודה לאל על השעבוד לצדקה שממלא את החיים שלנו. איזה חסד אלוהים זה. עכשיו אני רוצה לעבור, להמשיך על הפסוק 19. ממשיך פולוס ואומר, כדר בני אדם אני מדבר מפני רפיון בשרכם. לא יודע אם חשבתם על המילים האלה, למה הוא מתכוון כאן? דרך בני אדם, בגלל חולשת הבשר שלכם, רפיון זה חולשה. למה הוא מתכוון כאן? אתם שקוראים את זה אותך, אולי אתה לא מבין מה הכוונה, אבל צריך להבין את כל ההקשר, ואני חושב שההקשר מאוד ברור. בקטע הזה, שמתם לב, פולוס מדבר על מערכת היחסים שבין אדון לבין עבד. הוא אומר, אדון החטא או אדון הצדקה והעבד. עכשיו, למה הוא נותן דוגמה של אדון ועבד? למה? משקה דוגמה מחיי היומיום. כי מה דעתכם אותם רומים מאמינים שפולוס כותב עליהם? האם הם ידעו מה זה אדון ועבד? מה דעתכם? ברור שהם ידעו. מי לא ידע מה זה? להזכיר לכולנו, בתקופה היא הייתה המון עבדות. היו לצרנו המון עבדים ואדונים, ושהוא מדבר על אדון ועבד, כולם מבינים מיד מה זה. ומה מפני רפיון בשרכם, לא, בגלל החולשה שלכם, בגלל המגבלות האנושיות שלכם, אני מדבר לכם בשפה פשוטה, ברורה, של בני אדם. המטרה של פולוס, מה? לא לדבר על אדון ועבד. המטרה לדבר על אמת רוחנית. והוא הבין שהמאמינים שם עדיין לא בשלים להבין שפה רוחנית. לכן הוא מדבר אתם בשפה פשוטה שכולם יבינו על מה הוא מדבר. על העבדות של העבד שהוא חטא או אדם שהוא עבד לצדקה. זה מזכיר לכם משהו? שימו לב שישוע במשלים שלו נוקט בדרך הזאת כמובן מאוד מאוד דומה. ישוע, שמתם לב, הוא דיבר על מלכות אלוהים. על אמת רוחנית שהוא הביא את מלכות אלוהים לעולם לפני 2000 שנה. אנשים לא היו מבינים מה הוא אומר להם בכלל. זה שפה שלא מהעולם הזה. אז מה ישוע עשה? ישוע נתן להם משלים, עשרות משלים, עם דוגמאות מחיי היום יום, כדי שינסו להבין אמת רוחנית. לדוגמה, הוא דיבר על נושאים מתחום החקלאות. זורע הלך לזרוע. כולם יודעים מה זה לזרוע זרעים בתקופה היא. כמעט כולם עבדו בחקלאות. או הקורמים הלכו לכרם לעבוד עם הענבים. או הרועה הלך עם הכבשים שלו וכבש אחד הלך לו לאיבוד. ישוע נתן הרבה דוגמאות מחיים נוספים של חיי היומיום על מלך, על עבדים, על אדון, על חתונה, על פרוש ומוחה שכולם ידעו מה זה. על מנה ושופט, ואני לא אתחיל להזכיר את כל המשלים. אנשים יבינו בדיוק מה הוא אומר במובן הפשטני. אני מסכים שהרבה פעמים הם לא הבינו את העומק הרוחני שישוע רצה לתת להם, כי זה המשלים. לא פעם ישוע הסביר רק לתלמידים שלו את המשמעות של המשלים, ואחרים לא הבינו את העומק הרוחני. לכן כאן פולוס מדבר אל הרומים בשפה פשוטה, כדי שתבינו מה אני אומר לכם. אמת מאוד מאוד חשובה. ומה המשיר ואומר להם כאן? כי כאשר לפנים, כמו בעבר, הכינותם את אברכם לעבודת התאומה והרשע, להרשיע, כן אתה, הכינו את אברכם לעבודת הצדקה להתקדש. האם אתם זוכים משהו דומה לזה, שלמדנו לאחרונה? זוכים אולי קצת? תסתכלו רגע אחד פסוק 13, מאוד מאוד דומה, רק מילים קצת שונות. מה הוא אומר כאן? גם אל תכינו את אברכם להיות כלי עוול לחטא, אך תכינו את נפשכם לאלוהים כחיים מן המתים, ואברכם כלי צדקה לאלוהים. אם תשבו בין שני הפסוקים האלה, אתם תראו שהם מאוד דומים, רק מונחים קצת שונים. למה פולוס חוזר על זה? מדגיש את זה. כי זה חשוב. זה אמת חשובה מודגשת בדבר אלוהים. בפירוש, כדי שנשים לב. עכשיו, מה הוא מסביר כאן ואומר, אמת מאוד חשובה? אלוהים ברא כל בן אדם עם הרבה איברים, ובאמצעות האיברים האלה, הגוף פועל. יש לכולנו ראש על הכתפיים, יש לנו עיניים, אוזניים, פה, ידיים, רגליים. השאלה הגדולה, איך כל בן אדם משתמש באיברים האלה? זאת השאלה. ופולוס מזכיר להם מה היה בעבר. פעם, בעבר, כשלא הייתם מאמינים, איך השתמשתם באיברי הגוף שלכם? מה עשיתם עם האיברים האלה? עשיתם דברים רעים מאוד. יש לנו פה בראש, יש לנו מוח. אנחנו לא פעם חושבים כמובן. פעם חשבתם מחשבות רעות, כמו חמדנות ובצע ודברים נוספים, דברים שליליים. אתם הסתכלתם, ראיתם דברים שאסור לכם לראות, חמדנות וכדומה. אתם שמעתם דברים שלא הייתם צריכים לשמוע. מהפה שלכם יצאו מילים רעות מאוד, קללות וגידופים ורכילות ומה לא. מה עשיתם עם הידיים והרגליים שלכם? עשיתם חטאים כבדים ביותר, רק מעשים רעים, עם האיברים האלה. עשיתם את הרע בעיני אלוהים. הוא אומר, תשימו לב שוב כאן. מה שהוא אומר כאן, הכנתם צריכים לעבודת התומה והרשע להרשיע. חייתם בתומה, ברשע. עשיתם את הרע עם האיברים שאלוהים נתן לכם. וכמו שאנחנו לא פעם מדגישים, החטא הכי חמור שקשור לגוף, לאיברים האלה, זה חטא הזנות. אני מצטט את פולוס שאומר לקורינטים, הזונה חוטא בעצם גופו. שלא תהיה לי הבנות, אני אומר גם למבוגרים, לצעירים, חטאי המין הם חמורים במיוחד, אל החטאים הכי גרועים. תשימו לב, אני כאן שאתם מכירים בגלטים פרק 5, כשפולוס מזכיר את פועלי הבשר, אתם רוצים את חטאי הבשר, עם מה הוא מתחיל? שמתם לב? מה ארבעת החטאים הראשונים? אני אזכיר לכם. זנות, ניאוף, טומאה וזימה. ומי שלא יודע כל כך טוב עברית, ארבעת החטאים האלה, בצורה זאת, רואה, קשורים לחטאי המין. אלה חטאים הרסניים. אדם שחוטא בחטאים האלה, ויש סוגים שונים, שלא תהיה לי הבנות, הוא הולך ומשחית את עצמו. במשלי שם שלמה כותב, גם פסוק מאוד חזק, הוא אומר ככה, נואף אישה חסר לב, אין לו לב, משחית נפשו, הוא יעשה לה. איך בן אדם נשוי, יש לו אישה, הוא בוגד באשתו, הולך, מתעסק עם אישה אחרת, הוא נואף, הוא בוגד, איך ייתכן הדבר הזה? ומה אומר שלמה שם? אדם כזה שנואף, הוא משחית את הנפש שלו. שנבין, זה לא מצב סטטי. אדם שחי בחטא נעשה יותר ויותר גרוע. כל הזמן. זה דבר איום ונורא. נבין את זה. לא פעם נשים אחרי הרבה שנים שלא תהן לי הבנות, הם מאבדים את הרגישות. אני אומר לכם, בין טוב לרע. הם חיים בחושך מוחלט, בעיוורון טוטלי. החטא מעבר אותם, הם לא רואים ולא מרגישים. למה אפשר להגיע? זה מה שהם עושים עם הגוף שאלוהים נתן להם. שמה פולוס? זה מה שהם עשיתם פעם. איזה דברים עשיתם? מי שלא זוכר, תקראו בפרק א' בראשונה לגלטיה לרומים, בסוף הפרק יש הרשימה של המון חטאים, חמורים ביותר. זה מה שחלק גדול מרומים עשו. דברים איומים. עכשיו מה קורה? שינוי מוחלט. גמרנו. עכשיו עם אותם איברים שיש לכם, עם הגוף שלכם, אתם עכשיו, שימו לב איך שהוא אומר כאן, אתם תכינו את האיברים שלכם לעבודת הצדקה להתקדש. להבנתי זה אחד הפלאים הכי משמעותיים שקוראים לבן אדם ששב בתשובה. כל צורת החיים שלו משתנה לגמרי. זה לא שינוי קטן, קוסמטי. גמרנו, מהפכה שלמה. עכשיו, עם אותם איברים, שפני זה הוא עשה בהם דברים טמאים, כל סוגי החטאים האפשריים לצערנו. עכשיו, מה עם המוח, עם המחשבות? איך אומר פולוס מלי שם לקולסים, אני לא טוב, את אשר למעלה יהגה לבבכם, שהמחשבות שלכם לא יהיו בדברים שליליים, דברים רעים, בדברי מלכות אלוהים. אגלות לכם סוד קטן. מה עשיתי רוב היום, אתם יודעים? שעות רבות חשבתי על מלכות אלוהים. זה מה שעסיק אותי. שום דבר אחר לא. שהתכוננתי לאספה. אגב, זה דבר נפלא. אתה מתנתק מהדברים הרגילים, ואתה נמצא במקום אחר לגמרי. תודה להם. אבל כמה שיותר לאגוד בדברי מלכות השמיים. זה מה שמעסיק אותם. עם העיניים אנחנו פותחים את דבר אלוהים, לומדים אותו כדי לדעת ולחיות באמת. עם האוזניים, מה אתם עושים עכשיו כולם? מקשיבים, עם האוזניים האלה. שאנשים מקשיבים לדברים מאוד חמורים, שאסור להם לשמוע, שמתאמים את עצמם. אדם יושב, לומד, מקשיב לדבר אלוהים, זה פועל בחיים שלו. זה משפיע עליו לטובה, חד משמעית. הפה, במקום להיות פה מלוכלך, הפה נקי. מהפה הזה עכשיו יוצאים רק דברים טובים. אחד ההבדלים להבנתי הבולטים בין מאמין ללא מאמין, שמאמין הוא לא מקלל, בכלל לא, אפס כללות. לא יכול להיות. הפה שלו נקי. הוא לא מרחל, הוא לא מקלל, הוא לא משתמש בבדיחות גסות, כל הדברים השלילים האלה, לא. זה נגמר, זה היה פעם. איך אומר פולוס? עכשיו הטוב, המועיל, הבונה יצא מהפה שלכם. דברי אלוהים, לתת עדות לפני בני אדם, לבשר את הבשורה, להשתמש בפה לכבוד אלוהים. עם הידיים, הרגליים שאלוהים נותן לנו. לעשות מה שאנחנו צריכים. כל אחת העבודה שלו, להיות נאמן, להיות חרוץ, הולכים לקהילה, עושים מעשים טובים, עוזרים לאחים ואחיות עם אותם איברים. זה לחיות בצדקה. אדם צדיק זה אדם שכל החיים שלו מתנהלים נכון. לפני אלוהים ולפני בני אדם. הכל. אלוהים מרוצה ממנו. אדם כזה מביא כבוד לאלוהים כל הזמן. זה באמת דבר גדול. כשאנחנו כאלה קטנים ועלובים כבני אדם, יש לנו את הזכות לכבד את אבינו שבשמיים כל הזמן. זה מה שקורה. והוא אומר בסוף כאן, להתקדש. גם בתורה כתוב, אתם יודעים, אלוהים אומר, היו קדושים כי קדוש אני. אחד המאפיינים שלנו, המאמינים בישוע, המאמינות, אנחנו קדושים. אנחנו שייכים לאלוהים ולישוע המשיח. אנחנו לא חלק מהעולם הזה. לא. וככל שאנחנו חיים יותר בצדקה, עושים את רצון אלוהים, הקדושה שלנו הולכת וגדלה. באיזה מובן? אנחנו יותר ויותר מתקרבים לאבינו שבשמיים, לקדושה המושלמת שלו. ואני מזכיר לכם מה שכתוב בסוף חזון יוחנן, פסוק קצר מאוד מאוד חזק, אומר שם יוחנן, הקדוש יוסיף להתקדש. ומה אתה מה? זוכרים? יוסיף להתאמר. אני אומר את זה מיוחד בתקופתנו. אנחנו חיים בתקופה מאוד קשה. בגלל שאני אדם יותר מבוגר, אני כבר מתקרב לגיל 70, עוד שנתיים, אני מכיר טוב את החיים. אני אומר לכם שב-10-20 שנה האחרונות, הידרדרות שלא הייתה כמותה. היום העולם אחר לגמרי מבחינה מוסרית, לעומת כשאני הייתי ילד בין 15-20, זה עולם אחר לגמרי, אתם יכולים רק להאמין לי. פשוט לא יהיה תואר. התומעה והרשע מגיעים למימדים בלתי נתפסים. ישו אומר, זה יהיה כמו בסדום ועמורה, שלא נופתע. העולם ימשיך להיטמע, זה מה שיקרה. אלוהים גילה לנו בדברו. אנחנו, המבחן שלנו, והוא לא פשוט, בחסד אלוהים, להמשיך ולהגביר את הקדושה שלנו. אנשים מתרחקים מאלוהים, אנחנו באותו זמן מתקרבים אליו כמה שיותר. ואני מזכיר לכולנו דבר נוסף, שמי שלא חי בקדושה, הוא לא יזכה לראות את האדון. הוא לא יראה את האדון. אחד התנאים להיוושע, לקבל את חיי הנצח, אלה חיי קדושה. חיים טהורים בצדקה לפני אבינו שבשמיים. כמה חשוב שניקח את הדברים האלה לתשומת ליבנו. זה לגבי הפסוק הזה. עכשיו אומר פסוק הבא 20, כבית היותכם עבדי החטא, חופשים הייתם מן הצדקה. חופשים מהצדקה. אני עוד חשבתי, שחשבתי לפסוק, זה אמרתי, אני אשאל אתכם שאלה, קצת קשה. אל תמהרו לענות. באמת שאלה קצת קשה לדעתי. מה דעתכם? אדם שחי בחטא, עבד של החטא, לצלנו זה רוב האנשים בעולם, עבדים של החטא. אדם הזה מחליט לעשות מעשה טוב, מעשה צדקה. הוא מחליט, נניח, לתרום הרבה מאוד כסף להקים בית יתומים. או שהוא מחליט, אני עכשיו הולך ומתנדב, נניח בבית חולים לכמה חודשים, לעזור לאנשים חולים, מוגבלים, מה שאתם רוצים. הבנתם? השאלה שאני שואל, האם המעשה הזה שהוא עושה, שבמובן האובייקטיבי הוא מעשה טוב, חיובי, זה לא דבר רע. האם זה אלוהים מתייחס למעשה הזה כמעשה צדקה? האם למעשה הזה שהוא עושה, יש ערך בפני אלוהים? אגב, שאלה לא פשוטה. מה דעתכם? אני כאן שהבנתם את השאלה שלי. חי בחטא, אבל עושה מעשה או כמה מעשים, מה שכה טובים, מעשה צדקה. האם אלוהים רואה את זה, זה נחשב לו כזכות לפני אלוהים? זאת השאלה? מה דעתכם? שאלה מעניינת. אגב, כמה אנשים בעולם באמת חושבים ככה? גם ביהודים, אתם בין האחינו היהודים, הם אוהבים לעשות מעשה צדקה, כביכול שמעשה הצדקה שלהם הם יהיו יותר מהמעשים הרעים, שבמאזן הסופי הם יזכו לקבל את הסליחה מאלוהים. איפה יש את התשובה לשאלה הזאת? יש את התשובה, פסוק אחד, אני אראה לכם, אני אומר שבכמה מקומות מצאתי בטיטוס, תפתחו בבקשה רגע, פרק א', פסוק 15. טיטוס, בעברית זה עמוד 400 וכמה? שלוש. טיטוס, פרק א', פסוק 15, אני אקרא לכם, פסוק מאוד מעניין. תראו מה שהוא אומר כאן. זה פולס כותב לטיטוס. הכל, אין הכל טהור לטהורים. מי זה הטהורים? המאמינים בישוע. ישוע תיאר את ליבנו. אבל הנטמאים ולאינם מאמינים, אין דבר טהור. אין דבר טהור. למה? כי נטמאה גם דעתם, גם רוחם. אתם מבינים מה שכתוב כאן? אדם שחי בטומאה, לא ייתכן שיעשה דבר טוב רצוי לפני אלוהים. זה לא יכול להיות. זה בלתי אפשרי. נבין את הדבר הזה, למה? כי כל צורת המחשבה שלו עקומה, מעוותת. למה שאדם שחי בטומאה, שחי בחטא, יעשה דבר טוב? למה שיעשה את זה? הוא בכלל לא יודע ולא מכיר את זה. ושלא תן הבנות. אנשים כביכול שעושים מעשים במחות טובים כאלה, זה לא מתוך המניעים הנכונים, לא. זה מתוך מניעים אגואיסטיים, מתוך רצון לקבל כבוד, לקבל מעמד, כל מניעים אחרים. זה לא ממש לכבוד אלוהים, ממש לא. ואני מרצה שלא נתרשם מהדברים האלה, שאולי אנשים מתרשמים מהם. זה שטויות, אין לזה שום ערך. הדבר היחיד שאדם בחטא יכול לעשות שיש לו ערך אמיתי, לשוב בתשובה. זה הדבר היחיד. לשוב בתשובה ולהתחיל לחיות חיים חדשים. אז אני מבקש, אל תספרו לי סיפורים, כי שמעתי את זה גם לא פעם ממאמינים, שאומרים על אנשים לא מאמינים שהם אנשים טובים. אין כזה דבר. אין כזה דבר, זה גם לא יכול להיות, נבין את זה. הם חיים בטומאת החטא. הכל מקולקל שם, הכל. רק לשוב בתשובה. בואו נמשיך הלאה. לכן איך שהוא אומר כאן, תשימו לב, שהייתם עבדי החטא, הייתם חופשים, לא הייתה צדקה בחיים שלכם, כלום, אין. ושלא תהיינה הבנות, חיי הטומאה וחיי הצדקה לא יכולים ללכת ביחד, אין כזה דבר, לא קיים. או טומאה או צדקה, לא ביחד, בלתי אפשרי. כמו שישוע אומר, אתם לא יכולים לעבוד גם את אלוהים וגם את הממון. אין כזה דבר. דבר אלוהים מגלה לנו אמיתות מוחלטות. כמה חשוב שנקרא אותם ברצינות. אין כזה דבר. תודה לאל שישוע נתן לנו לב חדש, חיים חדשים. אנחנו עובדים אותו. הוא מרוצה מהשירות שלנו. קיבלנו לב טהור. רוח חדשה, רוח הקודש. תודה לאל. איזה זכות גדולה שיש לנו. בואו נעבור לפסוק הבא. 21. ומה איפה הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר אתה תבושו מהם כי אחריתם המוות? אתם נעשים לה שפולוס מזכיר קצת מה היה בעבר. האם לדעתכם זה טוב שאדם שחי בחטא והיה רחוק מאלוהים ושב בתשובה והתחיל חיים חדשים, האם זה טוב שהוא ייזכר בעבר שלו? מה אתם אומרים? הייתי אומר, לא וכן. מצד אחד, אין מה להתגעגע לכל הדברים הרעים. עדיף באמת לשכוח. מצד שני, כשאדם אפילו נזכר איפה הוא היה ואיפה הוא עכשיו, להעריך בצורה מאוד עמוקה את החסד שאלוהים עשה איתו. בעברית אומרים, מבור עמוק להר גבוה. אלוהים הקים, הרים אותי, איפה הייתי? בזבל. בתומה, בחטא, איפה אני עכשיו? איזה זכות גדולה ונפלאה. עכשיו תשימו לב כאן מה שהוא אומר להם. המעשים שעשיתם אתם צריכים להתבייש בהם. בושה וחרפה. אני רוצה להאמר, היו לי כמה מקרים בחיים, פגשתי איזה אח או אחות, מאמינים, שפעם לא האמינו, הם חיו בחטא. ואמרו לי את האמת, משה, תשמע, יש דברים שאני מעדיף לא לספר לך. לא רוצה לספר לך, אני פשוט מתבייש מה שעשיתי. אני לא לחצתי לדעת, זה לא נעים, לחטט בפצעים, במוגלה הזאת. כל כך לא נעים. אדם מתבייש, אנחנו לא צריכים להתבייש מה שאנחנו עושים. אבל כשאדם עושה מעשים רעים, רק יש לו להתבייש בהם. לגבי מעשי החטא, חשוב שנבין מה קורה כאן. האם כשאדם עושה חטא, הוא נהנה מהחטא? מה דעתכם? כן או לא? באופן כללי. התשובה היא כן, כן. אנשים עושים הרבה דברים שהם חטאים והם מאוד נהנים מהם. אין ספק. זה נקרא בברית חדשה, תענוגות החטא. מי שמכיר, הביטוי תענוגות החטא. כן. נהנים, אלא מה? לזמן קצר. יש שנה. למה אנשים חוטאים? ליהנות. הנאות החטא. נהנים לזמן קצר, ואחרי שהנאה נגמרת, מה נשאר, אתם יודעים? כלום. ריקנות. ואז מהבן אדם הוא ריק, הוא רוצה עוד פעם. עוד פעם ליהנות מחטא זה או אחר, כדי ליהנות שיהיה לו טוב. וכך הלאה, זה החיים שלו. זה לא נגמר. כי החטא אף פעם לא נותן לבן אדם סיפוק מלא. זה בלתי אפשרי. אין כזה דבר. זה הטבע של החטא. אז נכון שלטווח קצר אנשים נהנים. אני אומר לכם שאנשים הולכים למסיבה ושוטים ורוקדים ומשתולים, הם מאוד משמחים, תאמינו לי, הם לא עצובים. שהמסיבה נגמרת בשתיים בלילה, רוצים, באים הביתה חצי שיקורים, לאט לאט הכל נעלם, ממקיעים, מרגישים רע. כלום, מה נשאר מהכל? כלום, אפס. זה החטא. אבל לא רק זה, מי שמתמיד בחטא, אנחנו נדבר מיד, התוצאות בהמשך הן קשות ביותר. קשות ביותר. השטן הוא לא טיפש, הוא ערמומי בצורה בלתי רגילה. הוא יודע הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. הוא מפתה אנשים, כן, כדאי לך. הוא מנסה לפתות אותם, כדאי לך שיהיה לך כיף, שיהיה לך הנאה, שתעשה חיים, כדאי לך, אתה תראה. זאת היא מלכודת של מוות. אדם באמת נמשך לדברים אלה כי טוב לו בהתחלה, מה בהמשך? איך הוא אומר כאן, שימו לב כאן בפסוק, אחריתם המוות. זה מלכודת שמי שנופל לתוכה הוא ימות. בטוח שהוא ימות. אין ספק בכלל. עכשיו לגבי הנושא הזה של החטאים, חשבתי לי כמה דברים שאני רוצה ככה קצת להדגיש כאן. בוא ניקח את הדוגמה אולי הכי מוכרת הראשונה, אדם וחווה. מה דעתכם? כשחווה לקחה את הפרי ונתנה ביס, ונתנה גם לבעל של האדם לאכול, האם נהנו באותו רגע למה דעתכם? כן או לא? בטוח שכן. כתוב שם, טוב עץ למאכל. אתה אוכל פרי כזה, פרי בגן עדן, זה לא מה שיש לנו היום. הפרי הכי משובר, אני בטוח שבאותם דקות הם מאוד נהנו. כמה זה נמשכה ענה? דקות? מה התוצאות? כמה דקות? הם נהנו, בטוח שהם נהנו, זה הפרי טעים ביותר. מה התוצאות? האמת שהתוצאות הן בלתי נתפסות. באותו יום הם נפרדו מאלוהים. לפני זה הייתו בקשר קרוב, כל הזמן. בנוכחות שלו, אלוהים נפרד מהם באופן רוחני. הם גורשו מגן עדן. זה המקום שאנשים רק יכולים לחלום עליו. הם היו שם, אין מקום יותר טוב מגן עדן שאמור להיות לבני אדם. אלוהים גירש אותם. איבדו את גן עדן. מה קרה לחווה? בעצב תלדי בנים. אני ברור לי שלפי התוכנית המקורית שלי, לא צריך להיות עצב, רק שמחה. וכל אישה שיולדת, כמה שאני מבין, חבלי הלידה, לא פשוטים, לא פעם עם סבל, כאבים מאוד חזקים, זאת הכללה שבאה לכל אנשים בעולם בגלל חווה, שכמה דקות היא נהנתה מהפרי האסור. כמה דקות? מה עם כל הגברים בינינו? כל יום ללכת לעבוד מהבוקר עד הערב 8-9 שעות. בזיעת אפיך תאכל לחם. אני מקווה שכולם מבינים שבגן עדן הם לא עבדו קשה. היו צריכים לשמור על הגן טיפול בסיסי נעים וקל, וכל החיים לעבוד שעות רבות, כללה לאדם וכל מי שבא ממנו. והכי גרוע, בהמשך הם כבר מתו שניהם, אדם וחווה. מה שמדהים בנושא של החטא, להבנתי, יש כאן משקע דיספרופורציה מוחלט. ההנאה שאדם נהנה היא כל כך קטנה, מועטה וזמנית ונגמרת, לעומת התוצאות שמתמשכות והן איומות ונוראיות. אין מה להשוות בכלל. אבל יש רגע, אנשים לא נורמליים? השתגעו לגמרי? מה אתה עושה? אני רוצה לתת דוגמה קטנה. לפני איזה 10 שנים, פחות או יותר, אני לא מדייק, לא משנה. פגשתי אדם, זה מקרה אמיתי, בשם דניאל. הוא היה בבית הסוהר. דניאל. הוא בא לאמונה בבית סוהר ואמין בישוע, אחרי שהוא הגיע לכלא. מה הוא סיפר לי? לא משנה, אני לא נכנס לפרטים, סיפור מעניין. הוא אומר לי ככה. אני באתי מדרום אמריקה עם עוד חבר או שניים, באנו ארצה. הוא לא היה מאמין אז, בהתחלה הוא לא היה מאמין שהוא בארצה. והצירו לשכנע אותו לשדוד אישה שיש לה כסף. לשדוד אותה. איזה דבר, אתה שודד אישה, ובבת אחת אתה מרוויח המון המון כסף, ואתה חוסך המון שעות עבודה ומאמץ. מה יותר טוב מזה? פשוט לשדוד אותה. אחד מהשלושה היה לו אקדח. הם לא התכוונו לראות ולהרוג אותה, ממש לא. זה מה שהוא סיפר. במהלך השוד, בטעות, מישהו לחץ על הידק, אחד מהשלושה, היא נפגעה ונהרגה. האישה הזקנה הזאת, לא התכוונו להרוג אותה. מיד נפתחה חקירה, תפסו אותם, עלו את שלושתם, גם דניאל. בגלל שהוא לא, האקדח לא היה ברשותו, הוא היה שותף, נראה לי שהוא אשם בהריגה, 18 שנים בכלא. 18 שנים בכלא. קיבל במשפט. כשאני ביקרתי אותו בכלא, הוא היה כבר אחרי 10-11 שנים. אתם יודעים מה? האדם הזה היה גמור. אשתו התגרשה ממנו. הילדים לא רצו לראות הם בדרום אמריקה. שמעו משהו, מי מוכן לחיות עם אדם כזה? הוא כבר לא בבית, גמרנו. הרס את כל החיים שלו. הוא אמר לי, משה, מה עשיתי? זה כמו חלום, מה עשיתי? על טעות אחת, טעות אחת, הרסתי את כל החיים שלי. זה מה שקרה לו. רצה לשדוד אישה, להרוויח כסף קל. באמת, משהו כאן, משהו מטורף. כל החיים שלו נרסו, תודה לאל, מה שנשאר לו זה אמונה בישוע. ובמובן הזה הוא היה מודה לאלוהים שאלוהים הציל אותו, הושיע את נפשו. אבל כל היתר הוא איבד את הכל. גם אסור לו לבוא ארצה יותר, גמרנו, אחרי מה שהוא עשה. יש שם לצרנו הרבה דוגמאות בתנך. אני אדם תהיה שלומד את הדברים ולא מפיק לך, הוא באמת טיפש. באמת טיפש. שמה אתה לומד את הדברים? הדברים ברורים. בואו ניקח את, לדוגמה, הרבה דוגמאות, אחן, אתם זוכרים אותו. אלוהים ציווה לא לקחת מהשלל. הוא לקח מהשלל, הוא חטא. מה הייתה התוצאה? הוא, אשתו, הילדים וכל בעלי החיים שלהם, סקלו אותם למוות. כולם מתו. מה עם אשת לוט, אתם זוכרים אותה? המלאכים אמרו לה, אל תסתכלי אחורנית. ברגע שהיא הסתכלה, זוכרים מה קרה לה? מתה. הפכה לנציב מלח. לא מסתכלת אחורה. גמרה את החיים. בימי, אנחנו יודעים, לוט, סדום ועמורה, הרשעים האלה, איך הם סיימו את החיים שלהם? אלוהים שרף אותם חיים. אש וגופרית מהשמיים, כולם הושמדו. אחד לא נשאר בחיים, חוץ מלוט וכמה מהילדים שלו. ובמבול, כתוב שכל בשר ישחית את דרכו, אלוהים הטביע את כל בני האדם למוות. כולל זקנים ותינוקות ונשים בהיריון, כולם, אלוהים השמיד את כולם, חוץ מנוח ומשפחתו. ושאול, שלא שמע בכל אלוהים, אנחנו יודעים מה קרה איתו. אלוהים ניתק איתו מגע. לא רצה יותר להקשיב אליו. ושאול הלך לבעלת האור ולמחרת נהרג במלחמה עם פלישתים. ויש כל כך הרבה דוגמאות. התוצאות הן הרסניות. לא רק לבן אדם, גם בקשר של החן ודוגמות אחרות, גם לאחרים, שמשון הגיבור הטיפש, שדלילה סובבה אותו ככה, התפתה להיות איתה. מה הייתה התוצאה? עקרו לו את העיניים, הפכו אותו לעבד בבית הסוהר, בסוף מוטט עמודים ונהרג עם הפלישתים ביחד. זה הסוף של שמשון, שאמור להיות נזיר לאלוהים. איך סיים את חייו? יש בלי סוף דוגמאות. תראו מה קורה לאנשים, התוצאות של החטן הרסניות וממיתות. אז נהנים לזמן קצר, מה קורה בהמשך? וכאן אני רוצה להתקדם קצת הלאה, לפסוק הבא. פסוק 22, אכן אתה ביותכם משוחררים מדי החטא ומשועבדים לאלוהים, יש לכם פריכם לקדושה ואחריתו חיי עולם. אני עובר בקצרה, אולי עוד שבועיים אני ארחיב קצת יותר, אני לא רוצה שיהיה מאוחר מדי. חיים של צדקה הם החיים הכי מבורכים בעולם הזה. כיוון שאני כבר חי את החיים האלה יותר מ-45 שנה, אני יכול להעיד לפניכם, לא רק אני, כל מי שחי את זה. לא בעולם שבו אנו חיים, שלא תהיה לבנות, לא יכול להיות יותר טוב בכל התחומים מאשר לחיות חיי צדקה. לא יכול להיות. אני לא מתווכח, אין מה להתווכח על זה עם שום בן אדם. זאת עובדה. אנחנו המאמנים בישוע, שבאמת משתדלים לחיות בצדקה, מה זה הפרי? זה התוצאות. התוצאות של החיים האלה, הן התוצאות הטובות ביותר עבורנו, עבור כל בן אדם. לי ברור שישוע, כבן אדם שהיה בעולם, הוא היה האדם הכי מאושר. אני בטוח בזה. למה? הוא כל הזמן היה בקשר ישיר עם אלוהים. חייו, מטרת חייו הייתה לעשות רצון אב. הוא חי חיים שלמים, הכי טוב שיכול להיות. גם הצלב, הוא התפלל, תסלח להם אבי, הם לא יודעים את אשר הם עושים. זה ישוע המשיח, המושלם. ככל שאנחנו בעולם הזה, חיים יותר בצדקה, האושר שלנו, אושר באלף כמובן, ילך ויגדל. עכשיו, בגלל שהזמן להתקדם, אני לא רוצה להמשיך גם את הפסוק הבא, אני אשאיר את זה לפעם הבאה. אני אומר לנו כולנו, מיוחד לצעירים, לא להיות טיפשים. אם תקראו בספר משלי, שלמה המלך, החכם מכל אדם, נותן שם עשרות פסוקים, אם לא מאות, לא ספרתי, על ההבדל בין רשע לבין צדיק. המון פסוקים הרשע רק נענש וסובל, והצדיק הוא אדם מבורך בכל מעשיו. אז כל אחד צריך לבחור. האם באמת לשוב בתשובה, לחיות בצדקה, לכבוד אלוהים וישוע, להיות הכי מאושר בעולם הזה, פעם בא לדבר על ההמשך, היום אין לי זמן, או לטעום ממנעמי החטא הקצרים המסתיימים, ואחר כך לסבול ולהיענש ולהגיע לאש גיהנום. הלוואי שאנחנו ואחרים, מי שעדיין לא בחר, יבחר את הבחירה הנכונה, ושנזכה כולנו לקבל את מלכות חיי הנצח שישוע רוצה לתת לכולם. בואו נעצור כאן.